רדיו סול סימואל, רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
לך דודי לקראת קלה ונשבת מקבלה.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, כף א' באדר תשפ"ה, 21 במרס 2025. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת ויקל עד השעה 12 בצהריים. השבת היא גם שבת פרה, ובשבת זאת קוראים את המפטיר מפרשת חוקת מחומש במדבר. פרשת פרה היא הפרשה השלישית מתוך ארבע פרשיות, והיא נקראת בשבת לפני פרשת החודש. פרשת החודש נקראת בשבת שלפני ראש חודש ניסן, כמו השנה, או בשבת שחל בו ראש חודש ניסן. מה בתוכנית? שיחת כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת ויקהל. השבת היא, הוא ידבר גם על שבת פרה. והנושא גם שידבר עליו כבוד הרב, גם על הכנות לקראת חג הפסח ושבת קודש, הכנה לכל השבוע. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל, עוסקת בהוראת תורה, והשבוע שיחה על הביטוי לא תבערו אש מתוך הפרשה שלנו. חיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, ונושא השבוע כבוד בית הכנסת כמו בית מקדש. השיחה תתקיים בזום. וכמו כן שירים לשבת, שירי ארץ ישראל היפה, האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מלך העיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבדמק הבכה, והוא יחמול עלי חמלה.
שישי נפלא, יהודים ומאזינים יקרים, שבת.
כן, מאזינים יקרים, תכף אנחנו נשמע את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, שישוחח על פרשת ויקל, על פרשת פרה ועל הכנה לפסח תשפ"ה. הפסוקים: ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. והנושא שכבוד הרב ישוחח עליו, שבת קודש, הכנה לכל השבוע, וגם על הכנות לקראת חג הפסח, כמובן על שבת פרה. הנה עכשיו נשמע את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי.
יום שישי נפלא, יהודים ומאזינים יקרים, שבת קודש פרשת ויקל, באנו נפטיר גם את הפטרת פרה. הפרשה פותחת: ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. הפרשה שלנו פותחת במצוות השביתה בשבת, ולאחר מכן ממשיכה בפירוט מעשה המשכן. ידוע החילוק בין הלל לשמי לעניין ההכנות לכבוד שבת קודש, שדרכו של שמי הייתה כשהיה מוצא ביום ראשון בשר משובח, היה קונהו לכבוד שבת קודש. אבל אם בהמשך השבוע מצא בשר משובח ממנו, היה אוכל את הראשון ומשאיר את השני לכבוד שבת. אבל הלל דרך אחרת הייתה לו, אולי מפאת מצבו הכלכלי. הלל היה בוטח בהשם ואומר ברוך השם יום יום, והוא קיווה וציפה והיה בטוח שהקדוש ברוך הוא יזמן לו ביום חמישי או שישי שבת משובח, בשר משובח לכבוד שבת קודש. כלומר, יש מעלה ועניין מיוחד להכין, להתכונן לכבוד שבת קודש. והפסוק אומר ששת ימים תעשה מלאכה, משמע שלכאורה יש חיוב לעשות מלאכה במהלך השבוע. אבל מאיר הבן איש חי, הערה מעניינת, דבר פלא, נאמר בפסוק, ששת ימים תעשה מלאכה בצרה, כלומר, לכאורה המלאכה תעשה מאליה. אומר הבן איש חי, יש כאן רמז עמוק ויסודי בפירוש הפסוק הזה. הפסוק מבטא את סוד קדושת השבת, שעל ידי שמירת השבת כראוי, אומר הבן איש חי, זוכה האדם שגם בששת ימי המעשה מלאכתו תעשה קלה יותר. אבל כל זה בתנאי וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת להשם. אם השבת בשבילנו, אומר הבן איש חי, היא קודש, היא מוקדשת להשם, שהוא בעצמו כביכול נח עמנו בשבת, אז גם האדם שיכין עצמו בשבת קודש כראוי, המלאכה, המלאכה הגשמית בששת ימי המעשה, תעשה עליו קלה יותר. אם כן, מכאן אנחנו לומדים שההכנה לכבוד שבת היא כדי שיוכל האדם אכן להתחבר לסודה של השבת, ואז היא משפיעה גם על שאר ימות השבוע, כמעין מעגל קסמים כזה. כן? זאת אומרת שיש בחינה של הכנה גם בששת ימי המעשה לכבוד השבת, ויש גם בחינה של הכנה של השבת שמשפיעה אחר כך מקדושתה גם על שאר ימי השבוע. וכך גם העניין של פרה אדומה, שאנו מתכוננים ומתהרים לקראת רגע השיא של הקרבת קורבן הפסח. והקורבן הפסח שמבטא את חירותנו, מבטא את הולדתנו, את יצירתו של עם ישראל ואת הנצח של עם ישראל, ראוי שנצווה באופן מיוחד בלהיטהר ולהתכונן ולהכין את עצמנו. ומהכנה להכנה באותו עניין, אומרים חכמים 30 יום קודם הפסח שואלים ודורשים בהלכות הפסח. ומבארים הפוסקים שפסח הלכותיו מרובות, ולכן לא מספיק לדרוש בפסח עצמו מעניינו של חג, אלא צריך להקדים 30 יום. ה-30 יום האלה, כידוע, נופלים או מתחילים בדיוק בסעודת פורים, בדיוק בחג הפורים. ולכן באמת מנהגנו כבר בסעודת פורים להתחיל ולהעיר ולעורר את עצמנו, מתוך כך גם את אחרים, להתחיל לבאר ולתכנן כיצד אנחנו מגיעים לפסח נקיים וטהורים מחמץ, בבחינת לא תשחט על חמץ דם פסחי, שזה חלק מההשתוקקות האמיתית שלנו להקריב מהזבחים ומהפסחים עוד השנה בבית המקדש. אבל לשם כך האדם היהודי הפרטי וגם כל עם ישראל צריך להיות נקי מחמץ, ולא דבר קל הוא, בפרט כשאנחנו עוסקים בפורים שמצטברים הרבה מוצרי חמץ בבית. ולכן כבר מפורים צריך להתחיל לתכנן ולהכין את עצמנו כיצד אנחנו מתפטרים מכל החמץ הזה, אם על ידי אכילה ודברים שאנחנו יודעים שלא נאכל, אז לחלק אותם מבעוד זמן, לא לחכות לרגע האחרון, אלא מיד עכשיו לעשות מיון ראשוני, דברים שאנחנו יודעים שאנחנו נאכל, שהילדים אוהבים ויוכלו אותם, אפשר להשאיר, מה שלא, כדאי לחלק כבר מעכשיו. וכמו כן לגבי מוצרים אחרים שמשתמשים בהם, כמו פתיתים, פסטות, בורקס, כל מיני מוצרים קפואים של סויה, קציצות סויה למיניהם, שהם גם חמץ גמור, וכן על זה הדרך, כל המוצרים האלה צריך לעשות תוכנית, כיצד אוכלים וכיצד מתפטרים מהם מבעוד זמן, ולא להגיע לרגע האחרון. אנחנו כשלעצמנו משתדלים ומגיעים לפסח כשאנו נקיים מחמץ גמור ובתערובת חמץ וכל ספק, אפילו ספק ספקה, וממילא אין אנו נזקקים לעשות מכירת חמץ שכל כך הושרשה בציבור כאלמנט של חובה. אבל מי שאיננו מסוגל לעשות זאת, אז באמת יעשה מכירת חמץ כדת וכדין. וגם כאן אני רוצה להעיר ולומר שיש להקדים ולעשות את מכירת החמץ הזאת. אנחנו הרבנים הרבה פעמים מקבלים טלפונים שמעמיסים גם כך על הקו העמוס שלנו בערב החג, ממש רגעים לפני תום האפשרות, זמן אכילת חמץ, של אנשים שרוצים למכור חמץ. אז רבותיי, צריך ואפשר למכור את החמץ כבר מהיום. המכירה אמנם תחול רק בערב החג, בכניסת זמן איסור אכילה והנאה מחמץ, אבל ניתן לעשות את המכירה כבר מעכשיו, אם זה על ידי מכירה דרך האפליקציות, או לגשת באופן אישי אל הרב המקומי או אל רב הקהילה, ולעשות את זה כבר מעכשיו. זריזים מקדימים, כן, כפי שראינו, ההכנה היא חלק מרכזי ויסודי במצווה, וכמו שהאדם מכין, כך הוא יזכה גם לתוצאה. אם אנחנו רוצים להגיע אל פסח נקיים, טהורים, נקיים מחמץ, נקיים מיצר הרע, שקטים יותר, רגועים יותר, אז את כל ההכנות צריך לעשות מראש. ומה שאפשר לעשות היום, אין צורך לדחות למחר. ולכן אני מסכם את העניין הזה, קודם כל לתכנן כיצד מבערים את כל החמץ, את כל תערובות החמץ, את כל המוצרים שיש בהם אפילו ספק חמץ, ואני יודע שיש הרבה שאלות, אז כדאי לשאול אותם כבר עכשיו, כבר השבוע, לא לדחות לשבוע הבא, ובוודאי ובוודאי שלא לדחות את השאלות האלה לערב החג, שגם כך אנחנו עסוקים בעניינים אחרים. אלא כבר עכשיו לעשות רשימה של המוצרים, וכמו שאמרתי, מה שעוד יוכלו וישתמשו, אז להשאיר, ומה שברור שלא יאכלו, ויש כאלה דברים רבים, אם זה מבחינת כמות, אם מבחינת איכות הדברים, אז להתפטר מהם כבר מעכשיו, וגם מכירת חמץ לעשות כבר מעכשיו. יש אפליקציות, גם לנו יש אפליקציה, אבל בטוח שמסתובבים ברשתות אפליקציות, או לגשת ישירות כבר לרב ולעשות זאת. כמובן שבהקשר הזה, יש לדאוג ולהקפיד לקנות מוצרים כשרים בכשרות מוסמכת וראויה לכבוד הפסח, כדי שכל העבודה הקשה שאנחנו משקיעים בניקיון הבית ובביעור החמץ מהבית, לא נכניס עכשיו הבית המוצרים שהם מסופקים. ויש לדקדק ולשים לב בפרט כשקונים חטיפים לילדים, כי לצערנו המפעלים אינם עומדים בדרישות הרבנות ולא עושים את האריזות שונות מאשר בחול, והרבה אנשים מתבלבלים למשל בבמבה, בביסלי, לסוגיו השונים, שהוא ממש דומה לאריזה של היום יום, ואף על פי שלפעמים הסופרים ברשתות השונות מפרידים במיקום אולי, אבל הרבה פעמים זה מתערבב, ולא פעם ולא פעמיים קיבלנו שאלה מבוהלת מעקרת בית או מסבתא שמחלקת לנכדיה את החטיפים, ופתאום מגלה שאחד המארזים או כמה מהם הם אינם בכשרות לפסח. וכמו שהערתי קודם, הבלעתי בדבריי, לוודא שכל המוצרים שאנחנו קונים הם בהכשר מוסמך, בהכשר ראוי. לשים לב גם כשקונים מוצרים בתפזורת כגון עוגיות למיניהם, שהם אכן באו מאריזה סגורה שיש עליה כשרות כדת וכדין, וכנ"ל על זה הדרך, סוכריות למיניהם ומוצרים שונים, לא לסמוך על המוכר בבסטה או על איזה עובד של הסופר, אלא צריך לראות את הדברים בעיניים. וזה ההוכחה היחידה והראיה היחידה שיכולה לתת לאדם ביטחון שהוא מכניס מוצר כשר כדת וכדין לביתו. וכנה לגבי מוצרי בשר למיניהם, מוצרי עוף וכיוצא בזה, כמובן לשים לב שהמוצרים האלה הם בכשרות או בכשרות ראויה, על מנת שההכנה הזאת ושימת הלב הזאת היא מטהרת ומנקה את הנשמה, ומתוך כך נזכה להגיע לחג הפסח בשמחה ובטהרה, ונזכה לחירות שלמה. ואני רוצה לסיים, עדיין לצערנו אנחנו נמצאים בלחימה עצימה, אנחנו רוצים להתפלל לשובם בשלום של כל החטופים, לרפואתם של כל פצועי הלחימה בכלל חולי עמו ישראל, ולהתפלל להצלחתם של כל חיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון, יחזרו בריאים ומנצחים במהרה לבתיהם. שבת שלום ובשורות טובות לנו ולכל עם ישראל.
אמן ואמן. תודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, אני מאחל לו שבת שלום ומבורך לו ולכל המשפחה ולכל עם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו נעבור עכשיו לפרק השני שלנו, לחלק השני, מתוך שלושה חלקים, ונמצאת איתנו הגברת שרה נבנצל, שתשוחח על הנושא לא תבערו אש. גברת שרה נבנצל מדברת בפינת מטבעות לשון מן המקורות, היא עוסקת בהוראת תורה, ותושבת העיר אריאל, והשבת הבן שלה אלקנה יעלה לתורה כבר מצווה, ואני מאחל לך באמת, לך ולבן באמת מזל טוב, מזל טוב, ומאוד מאוד מרגש שאתם נוסעים לסבא כדי לערוך לשם את העלייה לתורה. והמקור שממנו תדבר הגברת שרה נבנצל ומתוך הפרשה שלנו, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שרה, שלום.
שלום, תודה רבה על האיחולים. אכן זאת, אני שומעת את פרשת ויקהל בבית כבר כמעט שנה, אז היה לי קל לבחור את הנושא הפעם. אנחנו אכן נדבר על הביטוי לא תבערו אש. בפתיחה של פרשת ויקהל, התורה מזכירה באופן כללי את הצורך להימנע ממלאכה ביום השבת, ואחר כך ספציפית התורה מציינת את האיסור של הבערת אש בשבת. כפי שכתוב, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז לפני שנבחן את מטבע הלשון, אני רוצה להתייחס לשאלה שוודאי קופצת לראשם של הרבה מאזינים, למה צריך לציין בנפרד את איסור הברת האש? יש 39 מלאכות האסורות בשבת, וכולן כלולות במצווה, כל העושה בו מלאכה יומת. למה נתייחדה המצוות לא תבערו אש להיות כתובה בפני עצמה? אז יש לשאלה הזו השלכות הלכתיות מעניינות שנלמדו במסכת יבמות. אבל אני אצטט את פירוש הפשט של רבי יוסף בחור שור, שהיה מבעלי התוספות בצרפת של המאה ה-12. כן. כותב בפירושו, לכן הזהיר על הבערה בהדיה, כלומר בפירוש, יותר משאר מלאכות. לפי שאינה נראית מלאכה כל כך, אם אנחנו חושבים שהיום המציאו את התירוץ הזה של אוי, אבל לעשות, להרים את המפסק חשמל זה לא כזה מלאכה, נו, גם במאה ה-12 אמרו שאולי זה לא ממש מלאכה, ולכן צריך להזהיר עליה. ועכשיו עמוס, אנחנו נעבור לפועל לבאר. אז הפועל לבאר בתנ"ך יש לו 4 משמעויות שונות.
כן, וזה גם קשור לקראת פסח. עם הביאור חמוץ.
כן, נכון, רגע, יפה. רגע, כן, כן. לאט לאט, שלב שלב.
לא נקדים את המאוחר, כן.
בדיוק. הדקדקן מנחם בן סרוק, הוא כתב בחיבורו מחברת מנחם, הוא כתב בספרד של המאה העשירית, באותו דור כמו דונש בן לברת, שמוכר להרבה מהשומעים. Yeah. הוא מציין שהשורש בית עין ריש מתחלק ל4 מחלקות. האחת, מלשון אש ודלקה, כמו אצלנו בפרשה.
כן.
בתחילת ספר שמות קראנו למשל על הסנה שהיה בוער באש.
כן.
ובהמשך השנה נקרא במדבר על המקום תבערה, כי בערה ועם אש השם. משמעות קרובה אבל שונה שאתה רמזת אליה לפני רגע, כי לבאר מלשון להכחיד, לאבד, ביאור חמץ אמרת. בתורה למשל כתוב, וביארת הרע מקרבך, שזה נאמר לגבי עובדי עבודה זרה, לגבי בן סורר ומורה, ולהבדיל, ביארתי הקודש מן הבית, שבמקרא ביקורים האדם מצהיר שאכן אין בביתו יותר תרומות שהוא צריך למסור, הכל הוא הוציא. אז, ואכן מתחבר למשמעות של ביאור חמץ שאנחנו מתקרבים אליו. יש בתורה משמעות שלישית, בית עין ריש במובן של בהמות בית, כפי שכתוב למשל בספר במדבר כשיוצאים מים מן הסלע, ותשת העדה ובעירם.
בעירם
והמשמעות הזאת, כן, והמשמעות הזאת ראינו לפני כמה שבועות בפרשת משפטים את הפועל, כי יבער איש ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. כלומר, הבהמות הולכות וגורמות נזק בשדה אחר.
כן.
שמת לב שזה דומה למשמעות של מספר 2, של לחלות ולמגר, אבל ספציפית על ידי הבעיר שלו, החיות.
כן, על ידי הבהמות, כן.
משמעות רביעית לשורש בית עין ריש, מדובר על אדם חסר הבנה. בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תפילו.
הנוטע אוזן, וכו' וכו'.
נכון, בדיוק. בתהילים עין ג' יש לנו פסוק שקושר יחד את משמעויות 3 ו-4. אומר המשורר, ואני וער ולא אדע, בהמה הייתי אימך. כלומר, המשורר מגדיר את עצמו בתור בער מלשון חסר ידע, אבל המקבילה מראה לנו שהוא רומז גם למשמעות של בעיר, שהוא כינוי לבהמה. השלה הקדוש מביא על פסוקנו הערה חשובה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, רומז לאש המחלוקת ואש הכעס, שצריך האדם להיזהר שלא לבאר אותו, עולמית.
כן.
וכל שכן, ביום השבת קודש. כי בשבת, ואני עכשיו אקריא רגע פסקה שראיתי בדבריו של רב יהושע ויצמן מישיבת מעלות.
כן.
משה עומד ומקהיל את כל העם, ומוסר להם את האיסור על עשיית מלאכה בשבת. מיד עוברת המחשבה שמעתה יהיו ישראל פנויים ממלאכתם בשבת ובמה יעסקו, אלא שיש כאן פתח גדול למחלוקת. בשבת יש אנשים זמן, באים לבית הכנסת ומיד מתחילים לריב, מי יקבל את העלייה הזאת, מי יהיה חזן, מי יקבל כיבוד.
מוכר מאוד, כן.
בדיוק, ככה מתעוררת מחלוקת. אני מוסיפה על דבריו שגם בבית, כמה צריך להיזהר לא ללבות את אש המחלוקת בשבת. הרי כולם בבית, וזה פתח גם לקטטות.
כן.
ולכן הזהירה אותנו התורה, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. הרי כן. שבת אמורה להיות יום של מנוחה לנפש, כמו שקראנו בשבת שעברה,
כן.
וביום השביעי שבת,
וינפש. כן.
זה נופש לנפש.
כן.
אז אני רוצה לסיים את עיוננו בסיפור מהמדרש, שהוא מתבסס על פסוקנו. סיפור על ויכוח בין רבי יהושע לאדריאנוס קיסר. אדריאנוס שחיק תמיה, הביטוי שחיק תמיה אומר שהשתחקו עצמותיו, כמו שהיום היינו אומרים ימח שמו. אז הקיסר אדריאנוס שאל את רבי יהושע בן חנניה, אמר לו אדריאנוס, אני טוב ממשה רבך. אמר לו רבי יהושע, סליחה, למה? ענה הקיסר, שאני חי והוא מת. ונאמר, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת.
זה כן, שלמה המלך אמר את זה, כן.
כן. אמר לו רבי יהושע, יכול אתה לגזור שלא ידליקו אש ברומי שלושה ימים? אמר לו הקיסר, הם? בוודאי, כן, מה הבעיה? מיד גזר ואמר שלא ידליקו אש ברומי. לעת ערב, באותו יום, עלה אדריאנוס לגג פלטין, כלומר הארמון שלו, ורבי יהושע בן חנניה עמו. תלו עיניהם וראו, אשן עולה מזווית רחוקה. אמר לו רבי יהושע, אשן זה מהו? אמר לו, כן, דוכס חולה, נכנס רופא לבודקו, ואמר שהוא צריך לשתות מים חמים. תלה רבי יהושע עיניו וראה אשן בזווית אחרת. אמר לו, אשן זה מהו? אמר לו, התפרקה חולה, נכנס רופא לבודקו, אמר שצריך לחמם לו בלגין, אמר רבי יהושע, פיפח רוחו של אותו האיש, כלומר אתה הקיסר, עד שאתה קיים לא נתקיימה גזרתך אפילו יום אחד. ומשה רבינו, משעה שגזר לא תבערו אש בכל משפטיכם ביום השבת, ראית מימיך היהודי מדליק אש בשבת, ואתה אומר אני טוב ממנו? אז אם כך, מפסוק זה שלא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת, ניקח איתנו שני מסרים. ניקח את המסר של לא להבעיר את אש המחלוקת בין היהודים.
כן.
ונצחיות התורה, את העברת התורה מדור לדור, שבכל דור ודור יהודים שמרו על השבת והיא שמרה עליהם.
נכון.
איזה לימוד מתאים לשבת בר מצווה.
כן, אני יפה, אז אני מאחל לך שבת שלום, מאחל לאלקנה ולכם מזל טוב, ושתהיה שבת נעימה ועם הרבה הרבה נחת, גם לסבא אמן. וסבתא. אוקיי.
אמן, תודה אז, רבה.
אז שבת תודה שלום רבה. ומבורך. מאזינים יקרים, הגענו לחלק השלישי של התוכנית שלנו, ונמצא איתנו כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, בפינתו חיים עם ערך, ונושא השבוע כבוד בית המקדש, בית הכנסת כמו בית המקדש. שלום לכבוד הרב, הרב דוקטור יאיר הילר.
שלום, שלום הרב שלום. עמוס, אתה שומע אותי?
שומעים אותך נהדר.
יופי.
כן.
טוב, שלום לכם, מאזינים, מאזינות.
שלום,
אנחנו רוצים לנגוע השבת בעניינים שקשורים לבית הכנסת, כי הדברים האלה קשורים גם לפרשת שבוע. אנחנו נקרא השבת את... רק רגע, עמוס, שנייה אחת אני אחבר כאן. קבל מעריך, שנייה אחת.
בסדר גמור, אנחנו נמתין, ותכף כבוד הרב ימשיך וישוחח על העניין של כבוד בית המקדש, בית הכנסת כמו בית המקדש. כן, בבקשה כבוד הרב.
אז בפרשת השבוע שנקרא, אנחנו בעצם נקרא על פרשת ויקל, שהיא הביצוע של המשכן, אחרי שמשה רבנו מקבל תוכניות של אותו משכן ושכנתי בתוכם מאת השם, גם של המבנה וגם של הכלים, ואחרי שבני ישראל נדבו נדבה רחבת לב של כל החלקים וכל החומרים הנצרכים למשכן, הגיע השלב של הביצוע, והשלב של הביצוע בעצם נמסר לפיקודו של נער בשם בצלאל. הוא לא היה מכונן או גאון, אלא השם מילא אותו בחוכמה, בתבונה, בדעת לעשות בכל מלאכה, ורק נאמר שזה בזכות סבא שלו, שבצלאל בן אורי בן חור, בזכות סבא שלו, כן. שמסר נפשו, שביקשו ממנו עם ישראל לעשות עגל, והוא נאבק ואפילו שילם בחייו, אז מסירות הנפש הזאת של הסבא עמדה שבצלאל נכדו זוכה לבנות את המשכן, והיה גם כלי אחד שבצלאל בעצמו עשה, וזה הארון הקודש. עכשיו, המקדש הזה שאנחנו קוראים, זה לא רק משהו היסטורי שהיה במדבר, קודם כל זה דבר שליווה את עם ישראל במשך כ-1500 שנה, החל מהמשכן שהוא נדד עם ישראל, מהגלגל לשילו, לנוב, לגבעון, ועד בית המקדש הראשון שבעצמו עמד 410 שנים, והשני שעמד עוד 420 שנה, ואנחנו בעזרת השם גם מצפים למקדש שלישי. אבל בינתיים, עד שיהיה לנו מקדש, אומר לנו הנביא יחזקאל. אומר לו הנביא יחזקאל, שאל תהיו שבורים, אל תחשבו שהשם עזב אתכם, נטש אתכם. אלא אומר הנביא יחזקאל לפרק י' א', כה אמר השם אלוקים, כי הרחקתים בגויים וכי יפיצותים בארצות, והיא להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. מסביר שם, מסבירים שם מפרשים, מסביר הרד"ק, שאף על פי שאתם כבר לא בארץ, גליתם מהם, אני נמשך, אני אומר ריבונו של עולם, שומר על קשר איתכם. איפה? בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. זאת אומרת, שהשם מקשיב, שומע את כל תפילתנו, אבל יותר מזה, בית הכנסת הוא מזכיר לנו את בית המקדש. הוא בית מקדש מעט הוא נקרא. ולכן זה גם דורש מאיתנו יחס אחר לבית הכנסת. אני אומר את זה בגלל שלצערנו יש מקומות שבית הכנסת זה כמו בית עם, מקום של מפגש חברתי, מקום של שיח פוליטי או כלכלי על המצב של המניות וכן הלאה, וזה לא דבר נכון. אפשר לצאת החוצה ושם לקיים את הדיונים. בית כנסת זה מקום כזה נפלא, מקום שמכנס את הקהילה, את העיר, מקום שבו כולנו ביחד בקדושה שמצטרפת במניין, ברוב עם, מדברים עם השם, משבחים אותו, מבקשים ממנו, קוראים בתורה. ולכן כמה חשוב הנקודה הזאת שנדגיש אותה שוב ושוב. פעמים רבות גם ילדים מתנהגים בצורה לא ראויה, וכששואלים למה, בעצם הם ראו את זה ממישהו, הם למדו את זה ממישהו. הם ראו שגם אבא שלהם לא כל כך הקפיד, לא כל כך שמר על להיזהר משיחת חולין וכן הלאה. אז בואו קצת ניגע בנושא הזה.
כן.
קודם כל, המבנה של בית הכנסת הוא מבנה שמזכיר לנו את בית המקדש. כדי שכאשר נבוא בשעריו נרגיש רוממות. למשל, ההלכה שכולם מכירים, כל בתי הכנסת מכוונים לירושלים, הלא דבר הוא. כל התפילות שלנו מתחברות, לשם פנינו מועדות. אבל גם בית הכנסת עצמו, לכתחילה בונים אותו בגובהה של עיר, במקום הכי גבוה.
כן.
נכון שכאשר עיר מתרחבת, אז זה כבר בלתי אפשרי, או שכבר בונים עוד בתי כנסת. למשל, עכשיו לפני כמה דקות הגעתי מרחוב הפסגה באריאל, אז ברחוב הפסגה שכשמו כן הוא היה מאוד גבוה אז בתחילת בניינה של אריאל,
כן.
אז הקימו שם בית כנסת, אפילו שני בתי כנסת צמודים,
כן.
אבל היום שיש שכונות אפילו עוד יותר גבוהות כמו שכונת מוריה, אז שם יש בית כנסת נוסף.
כן.
אוקיי? אז לכתחילה אנחנו עושים בית כנסת במקום הכי גבוה, כשזה מתאפשר, לפעמים בגלות זה לא יתאפשר, כתוצאה מלחץ של הגויים. גם בארץ שלנו, לפעמים כשיש בערים מסוימות, בניינים של 30 ו-40 קומות, מה, אתה תעשה בית כנסת בקומה 40? מי יגיע לשם? נכון, יש מעלית שבת, עדיין מסובך, ולפעמים מחוסר מקום גם בתי כנסת ממוקמים במרתף או במקלט. זה לא לכתחילה, אבל זה בסדר גמור. אם שם נתפלל בכל הכוונה, אז הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתנו גם
ממעמקים.
מתוך המקלט.
כן.
בואו נשים לב לעוד כמה נקודות שיש בבית הכנסת, שממש אמורות להזכיר לנו במבנה, בכלים, בחלקים, שאנחנו נמצאים בבית מקדש מעט. ארון הקודש, כמו בבית המקדש בקדמה היה ארון ובעל לוחות וספר התורה, כך אצלנו יש ארון. התרגלנו כבר לשם ארון, ארון ספרים, ארון בגדים, אבל באמת גם המילה ארון לקוחה מהמשכן, ומסביר הרמב"ן ארון זה בא מלשון אור. אור, המקום הזה ששם שכנה התורה, שם היו הלוחות, משם יוצאת אורה לישראל ולעולם.
כן.
על ארון הקודש יש וילון. אנחנו לא קוראים לו וילון, אנחנו קוראים לו פרוכת. עוד פעם, ממש מזכיר את הפרוכת שהייתה במשכן, פרוכת שחצצה, שהבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים.
כן, קודש הקודשים וקודש, כן.
בכל בית כנסת יש בימה, בימה, ופעמים רבות אפילו לבימה יש ארבע פינות כאלה שבולטות, וזה ממש ממש מזכיר לנו את המזבח.
כן.
היה בבית המקדש מזבח עם ארבע פינות, ועליו הקריבו קורבנות באש השמיימה. אין לנו היום מקדש, אין לנו קורבנות. אז מתקיים בנו הפסוק, ונשלמה פרים שפתנו. אז כמו שהכהן עומד על המזבח ומקריב בשם כולם, כך עוד החזן, לפחות בבתי כנסת ספרדים, שהוא עומד בבימה במרכז בית הכנסת, ונושא את כולו, הוא כמו הכהן עומד על המזבח ומעלה את התפילות השמיים. תשימו לב שתמיד הבימה קצת יותר גבוהה, כמו המזבח שהיה יותר גבוה, אם כי אנחנו עולים אליו במדרגה או שתיים או שלוש מדרגות, אבל מי שביקר בשילו וראה את בית הכנסת ששם בנו מתיישבי שילו, בבנימין,
מדהים שם,
אז
כן.
ממש לבימה הזאת הם ממש עשו כבש, כלומר לא מדרגות אלא ממש כמו שהיה במקדש עולים בכבש.
כן.
בכל כמו... בית כנסת כן. יש כיור מחוץ לבית הכנסת או בתוכו לנטילת ידיים, ולכתחילה לקראת כל תפילה יש ליטול ידיים, גם לתפילת מנחה, זאת ההלכה, גם לתפילת ערבית. נכון שאנחנו לא מברכים על נטילת ידיים שלפני בית הכנסת, אבל הגאון מווילנה למשל, כן, הגאון מווילנה היה ממש אפילו מברך לפני תפילת מנחה או ערבית כשהוא נטל ידיו, אנחנו לא מברכים להלכה. אבל עצם הנטילה ממש מזכירה לנו שכאשר עכשיו אני נכנס לבית הכנסת ונוטל ידיים, אני כמו הכהן שקידש את ידיו לפני שהוא נשא תפילה.
כן.
אז זה הכיור, גם המילה כיור, זו מילה שהתרגלנו בה, בכל בית יש כיור, כיור במקלחת, כיור במטבח, אבל אפילו המילה הזאת היא מילה בעברית שלקוחה מכלי המשכן, והיא כאילו נותן לנו תזכורת לעניין הזה. עצם נטילת הידיים זה גם עם הידיים נקיות, זה לא רק עניין של היגיינה גם, אבל בעיקר עניין של טהרה. אני שאו ידיכם קודש, אני מרומם, מנקה, מטהר את ידיי לפני הכניסה.
כן.
בכל בית כנסת יש קופת צדקה, ככה נהגו, גם כדי להצליח את התפילה, כמו שהגמרא אומרת, רבי אלעזר היה יהיב פרוטה, נותן פרוטה לפני התפילה, כדי שתפילתו תעלה לרצון, והוא אמר את הפסוק, אני בצדק אחזה פניך, אני עושה צדקה ואז אני מתפלל. אבל זה גם קשור למשכן, כי גם בבית במשכן או במקדש, היה שם בתוך המקדש פעולות של חסד. זה לא היה רק מקום תפילה בין אדם להשם, גם בין אדם לחברו. למשל, אומרת המשנה, לשכה של חשאין הייתה במקדש. לשכה של חשאין? חשאים זה מלשון חשאי, שקט, צנוע, נסתר. מה זה הלשכה הזאת? שכאשר אדם היה עולה לירושלים והיה לו בבית כיסא מיותר, היה לו בבית סט צלחות מיותר, שם אותו על החמור, היה מביא אותו ומכניס אותו בלשכה הזאת. הוא לא ידע מי יקבל את זה. ועניים בני טובים היו יודעים, אוי, אני זקוק לכיסא. נכנסו לשם ולקחו. היה שם חסד שהנותן לא ידע מי, 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 מי קיבל, והמקבל לא ידע מי נתן, אבל זה חסד שהיה שם, בבית המקדש. בורא עולם לא רוצה שנהיה רק טובים בינו לבינינו. הוא רוצה שגם ירבה חסד בינינו לבין עצמנו. לכן, בכל בית כנסת יש קופה צדקה.
יש לנו עוד דקה, כבוד הרב. כן.
מה, רבי עמוס?
עוד דקה יש לנו.
עוד דקה?
כן.
כן. ו... כן. נקודה... עוד נקודה אחת, לא מזמן חגגנו את חנוכה, לפני פורים, וגם בחנוכה כשהדלקנו חנוכיה, לא רק בבית, הדלקנו גם בבית הכנסת. מדוע? ואיפה? הדלקנו בבית הכנסת בצד הדרומי. כל בית כנסת והדרום שלו, שם הציבו את המנורה. כי נכון שהמצווה היא שתדליק עם בני משפחתך, אבל הדלקת המנורה הציבורית בבית הכנסת עם ברכות, זה כדי שכולם יזכרו, כן, נכון, הייתה לנו פעם מנורה. הייתה לנו פעם מנורה בבית המקדש, והיא הייתה בדרום, ואנחנו מתגעגעים וכוספים אליה.
כן.
אז בואו רק נסיים בנקודה הזאת שבאמת, כמו שאומר השולחן ערוך, שכשאדם בא לבית הכנסת, הוא צריך שיהיה לו מורה מקדש, כמו בבית המקדש, מורה שכינה. זאת אומרת, ואני אקרא רק לסיום את לשון השולחן ערוך באור החיים קוף נון א', הוא אומר, בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגים בהם מינה קלוד ראש, שחוק, עיתול, שיחה בטלה, וגם לא אוכלים ושותים שם, באופן קבוע בבית הכנסת, כן? לא נכנסים לשם בחמה, מפני החמה, לא נכנסים לבית הכנסת, כי חם לנו ובבית הכנסת יש מזגן, או יש בחוץ גשם, כי אז אתה יוצא שאתה לא נכנס לשם התפילה, אתה נכנס לשם הגנה. כן. לסיכום, אנחנו שומרים על כבוד בית הכנסת, אנחנו וכל אחד מאיתנו נותן גם דוגמה אישית לילדים, לילדיו, לאחרים, וכל אחד שיתרום קצת לדבר הזה, כמובן אחד הדברים הכי חשובים שביום חול ניכנס לבית הכנסת, נשתיק את הטלפון, או נסגור אותו, שלא יפריע, ובעזרת השם, אם נקפיד על קדושת בית מקדש מעט, יזכנו השם לבית מקדש הגדול, שתחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, בבית המקדש ייבנה לתפארה במרום הר קודשנו, בירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו.
אמן, אמן, אמן. תודה, תודה לכבוד הרב, דוקטור ריר הילר, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום, בשורות טובות, כל
אמן,
טוב.
אמן, אמן, כל טוב.
כל טוב.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי איקאה לסיומה, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, הדלקת נרות שבת בירושלים ב5:11, בתל אביב ב5:35, בחיפה ב5:22, באריאל 5:33, צאת השבת בירושלים 6:28, תל אביב 6:30, בחיפה 6:30, באריאל 6:29. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי בעוד שבוע ביום שישי הבא, כ"ח באדר, פרשת פקודי שבת החודש. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. אנו מצפים בחילון עיניים ומתפללים לשובם של יתר החטופים והחטופות במהרה בימינו אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללו אלה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו,
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ, בהיכל הספורט מטרו וסטרה עננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות.